כל חי אונליין 93fm.co.il
תונציגי המשפחות השכולות. קודם לכן הערב נערך בכותל המערבי טקס יום הזיכרון בהשתתפות הנשיא, הרמטכ"ל, רב הכותל ונציגי המשפחות. מחר בשעה 11 בבוקר יערך הטקס המרכזי בהר הרצל בירושלים לזכרם של חללי צה"ל בהשתתפות ראש הממשלה והנשיא. שם תשמע צפירה בדקה עם פתיחת הטקס, ובשעה 1 בצהריים יתקיים טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי מניינם של הנופלים במערכות ישראל הם 23,447. צה"ל יטיל הלילה החל מחצות ועד ליום חמישי בחצות סגר כללי על אזור יהודה ושומרון, ויסגרו המעברים לרצועת עזה פרט למקרים הומניטריים רפואיים וחריגים. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף שיירה של היזבאללה שנע בגבול בין סוריה ללבנון. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי בשיירה שהותקפה הועברו מערכות מקם ומערכות נשק נגד מטוסים. בישראל לא מתייחסים לדיווח. התחזית הלילה בלי שינוי, מחר ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
יום הזיכרון בכל חי, באחת בצהריים, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו והרב משה סרצ'וק. בשלוש, במותם ציוו לנו את החיים. סיפורם האישי של נפגעי הקרבות ונפגעי הטרור, עם קובי פינקלר. בחמש, מאחורי הזיכרון, הרבנים הצבאיים בפאנל מיוחד עם אריאל ברמן. ובשבע, זוכרים לחיים, עם הרב נחמיה רוטנברג. מדינה בתוך מדינה.
הם לא יישארו חרדים. מה יישארו חרדים?
הוא כבר לא חרדי, אתה שומע?
הפקת ענק מקורית ובלעדית.
צריך להגיד תודה רבה. אתה בעצמך צריך לומר הלל ביום הזה.
שני פרקים ומשתתפים רבים שדנים בסוגיות הבוערות ביותר.
אם אחד מהדרישות זה בוגר צבא ואתם לא רוצים לגייס,
יש בלחם
מדינה צבא. אז יפה.
מדינה בתוך מדינה, רביעי בשמונה בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, למות באוהלה של תורה, עם אסף קליין.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
תודה ששבתם אלינו לשעה שנייה של מתו באוהלה של תורה, מפגש עם אותם אלה שמתוך התורה, מתוך חיבורם לישיבה, נהרגו על קדושת השם. נודה שוב למפיק והעורך מעוז אבדי, לאפרים דוד ולטכנאים רועי קנטן וישי פופובסקי. איתכם מאחורי המיקרופון גם לשעה הקרובה, אסף קליין, מאחל לכם האזנה מועילה.
חדר האוכל של ישיבת ההסדר בעתניאל אמש. מחבל אחד שחדר דרך הגדר, הקיף את בניין הישיבה וחדר למטבח ממזרח.
ישיבת עתניאל שוכנת בדרום הר חברון, והייתה לאחת הישיבות הדתיות לאומיות הראשונות שהחלו לשלב את עולם החסידות והקבלה יחד עם עולם הגמרא וההלכה. בשבת פרשת שמות, כף ג' בטבת, תבשין סמך ג', התארחו בישיבה תלמידים ורבנים מישיבת הר עציון, ואיתם ארבעה מתלמידי הישיבה שנותרו לשמש כתורני מטבח עבור האורחים. בליל שבת, בשעת הסעודה, כשבחדר האוכל נישאים זמירות השבת, חדרו ליישוב עתניאל שני מחבלים ערבים, אחמד עייד פקייט ומוחמד מוסטפה שהין, שהיו משויכים לארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. בסביבות השעה 7:45 התגנבו המחבלים לבניין הישיבה דרך הדלת האחורית של המטבח ופתחו באש רובי סער לכיוון התלמידים ששהו בתורנות במטבח.
התחקיר הראשוני שנערך כאן בחדר האוכל באבניאל עולה, שמחבל אחד הגיע מכאן לדלת הזאת מן המטבח, שם הוא ירה בתורנים, בארבעת התורנים שהגישו את האוכל. מיד אחר כך, אחרי שהוא ירה בתורנים, פרץ המחבל לתוך חדר האוכל, השליך רימונים וירה לכל עבר.
מיד כשנכנסו המחבלים למטבח, נעל נועם אפטר את דלת המטבח והשליך את המפתח לפתח ביוב, ובכך קלה את עצמו עם המחבלים ומנע מהם להיכנס אל חדר האוכל ההומה. בפעולה זו הציל נועם את חייהם של רבים מהתלמידים האורחים, אך בכך גם שילם בחייו.
אחראי תורנים, בוגר יותר מהחבורה האחרת, הוא דבר ראשון בתושייה אדירה החליט לנעול את הדלת כדי שהם לא יוכלו לעבור מהמטבח לחדר האוכל, והוא באמת מצא את מותו בכניסה, במעבר בין חדר האוכל לבין המטבח לבין חדר האוכל. הוא נעל את הדלת ושם הוא נהרג במקום.
כשהבינו המחבלים כי לא יצליחו להיכנס אל חדר האוכל, פתחו באש על הסועדים דרך חלונות המטבח. חלק מתלמידי הישיבה שנשאו עליהם נשק השיבו באש. לוחמי גדוד לוי הוזעקו למקום ופתחו בקרב נגד המחבלים. לאחר כחצי שעה של קרב, נהרג מחבל אחד ששהה במטבח, ואילו חברו נמלט מהמקום.
אנטולי לא כדי דילג לשם, ואז הוביל אותו בזיק שם, ירד.
לאחר מרדף שבמהלכו פצע מחבל חלק מן החיילים, זוהה מקומו על ידי הכוח, והוא חוסל.
הכוח הסורק נתקל במחבל, ואחרי קרב קצר הוא נהרג. גם המחבל השני היה לבוש מדהים וחמוש ב-M16 ומחסניות רבות.
מסכת חייהם הקצרה ופועלם ברוך העשייה של ארבעת נרצחי הפיגוע תועדו בסרט בשם על ארבעה בנים. בפיגוע בישיבת עותניאל נהרגו גבריאל חוטר, צביקה זימן, יהודה במברגר וסמל ראשון נועם אפטר, השם ייקום דמם. תורה, אנחנו עכשיו מפנים את פנינו לישיבת עותניאל. מדברים עם מי שהיה אז דובר היישוב עותניאל, אדם שגם בימים אלה ממש נפגע, וברוך השם בחסדי שמיים הצליח להינצל מהטרור הערבי. אומרים שלום ליהודה גליק.
שלום לך אסף, שלום למאזינים.
שלום יהודה. לפני שנדבר ככה על החוויה האישית שלך והמפגש שלך עם הטרור הערבי, שזה סיפור טרי, אנחנו חוזרים אחורה כ-13 שנה.
פרשת שמות, כ"ג טבת, תשס"ג.
מה בעצם קורה בישיבת עותניאל? אולי קצת רקע במשפט וחצי. מהי הישיבה? מה ייחודה של הישיבה?
ישיבת עותניאל הוקמה לפני קרוב ל-30 שנה, על ידי בזמנו הרב בני קלמנדון ושותפו הרב עמי אולני, שגם הוא נרצח אז מפיגוע. במשך השנים זה הפך מכולל לישיבת הסדר, ובראש הישיבה עמד היום הרב רעם הכהן, שיחד עם הרב בני קלמנדון. הישיבה היא אחת ישיבות ההסדר הגדולות ביותר בארץ, לומדים שם למעלה מ-300 תלמידים. הישיבה היא מהישיבות היותר חדשות, במובן של ישיבה שמצד אחד עוסקת בלימוד תורה באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד רציני, לימוד גמרא בעיון בצורה הכי עמוקה שרק אפשר, אבל בו זמנית עוסקת בהרבה מאוד עבודת השם, לימודי חסידות, לימודי הרב קוק, באמת מתוך התמודדות וחיבור, הייתי אומר חיבור קיומי ואקזיסטנציאלי, קיומי בחיים, איך דברי התורה באים לידי ביטוי בחיים שלנו. באמת יש בישיבה הרבה מאוד עבודת השם, הרבה שירה וריקודים, ובאמת כמשלים את עולם הלימוד, זאת אומרת הלימוד הוא גם מאוד דינמי. בית המדרש, אנחנו קוראים לישיבה בית ועד לתורה הר חברון, זאת אומרת הישיבה, הלימוד נעשה בוועד, בחיבור, ללמוד בעוד אינטנסיביות ודינמיות של רצון להתקדם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, גם דרך לימוד התורה וגם דרך עבודת השם. באותו לילה, בליל שבת, שלא לא נשכח אותו באמת, אנחנו כבר היינו אחרי סעודת השבת, אבל הישיבה הסתיימה התפילה, והאמת היא שבאותה שבת הייתה שבת חופשית, והתארחו בישיבה 40 תלמידים מישיבת הארכיון, שראש הישיבה נפטר ממש
בימים אלה.
ממש בימים אלו. וחיתפו חבורה של חבר'ה שהתנדבו להישאר, לשמור בישיבה, ובעצם גם לשמש תורני מטבח, כדי שהאורחים, אותם 40 תלמידים מישיבת הרציון, יוכלו לסעוד את השבת. ונותרו מספר קטן של תלמידים, כ10 תלמידים נשארו. באמצע סעודת השבת, שבחדר האוכל שרים, היו ככה בעיצומו של השיר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, לפתע נכנס מחבל למטבח של הישיבה. בעצם התברר שאחד מהעובדים שהתקין את מערכת הביוב של המטבח, בעצם לקח איתו את המפות של תכנון הביוב, וכך הדריך את אותם מחבלים בלילה החשוך לטפס דרך היער לאורך נתיב הביוב, ובעצם להיכנס לתוך מטבח הישיבה. באותו זמן, 4 תלמידים, כפי שאמרתי, שהתנדבו להישאר שבת, היו תורנים במטבח, ושני המחבלים נכנסו לתוך המטבח, ובעצם ירו והרגו את 4 תורני המטבח. אחד מהם, אחד מאותם תורנים, זיהה מה שקורה, ובעצם הוא פחד שהמחבלים ימשיכו וילכו לכיוון חדר האוכל. אז מה שהוא עשה, בעצם, במקום לברוח לתוך חדר האוכל, הוא נעל את הדלת שמחברת בין המטבח לבין חדר האוכל, וכך בעצם, מאחד, הוא מסר את נפשו, הוא ממש מסר את נפשו על קידוש השם, אבל באותם רגעים הוא הציל למעשה את כל התלמידים שהיו בחדר האוכל, שבעצם במשך כמה דקות בגלל עוצמת השירה בכלל לא ידעו מה מתרחש במטבח. המחבלים ניסו, דפקו בדלת, ניסו לפתוח אותה ולא הצליחו, ירו על הדלת שמחבר בין המטבח לחדר האוכל, וכך בחדר האוכל קלטו שקורה משהו, והתלמידים שהיו בחדר האוכל בעצם נמלטו. צוות הכוננות של הישיבה, של היישוב, הוקפץ, ואחד מחברי צוות הכוננות יחד עם הצבא חיסלו את אחד המחבלים, שהוא נפצע במהלך האירוע, בחור בשם אסף פאסי, הוא נפצע, אבל הוא חיסל את אחד המחבלים. מחבל שני ברח, אבל מאוחר יותר בעזרת גששים יתרו אותו מתחבר בשטח, ובעצם הוא ירה לעבר החיילים, וכך הם, וגם אותו הם חיסלו.
מתי בעצם מגיעה אליך הידיעה שבישיבה כמה מטרים אולי מהבית מתרחש כזה אירוע?
אני צוות כוננות שביישוב, כמעט הייתי עד לאחרונה עד שנפצעתי, אבל הייתי אז באותה תקופה חבר בצוות הכוננות. יצאתי לטיול של אחרי סעודת שבת עם אשתי, ו טוב, קודם כל בהתחלה ראיתי אמבולנס שנוסע, עוד לא קיבלנו את הידיעה, אבל כמה שניות אחר כך קיבלתי את הידיעה, הנשק היה עליי, שלחתי את אשתי הביתה, ורצתי לכיוון הישיבה. כשהגעתי לישיבה, פגשתי שם בכניסה לישיבה את ראש הישיבה, את הרב ראם הכהן, והוא אמר לי, אין לך עליך שכפץ, אל תיכנס לתוך חדר האוכל, אז אני, כי עדיין פשוט בעצם האירוע היה בהתרחשותו, ובעצם לא כל כך ידעו, זאת אומרת, לא ידענו מה קורה אליו, בעצם הרב ראם הכהן לא אפשר למי שבלי שכפץ להיכנס, אז אני נעמדתי עם הנשק שלי בצמוד כ-50 מטר בבניין הישיבה, בעמדת מסתור, עם מחסה, ובעצם אז ראיתי כוחות משטרה, כוחות צבא שמגיעים ליישוב, ולעפתי בעבר השם ג' פתחתי את השער, ושהם יוכלו להיכנס ליישוב, ואז פשוט עמדתי בעמדה שלי בעמדת מחסה עם הנשק, עד שתופעלנו כצוות כוננות להשתתף גם בסריקות, באמת תוך כדי כל הסריקות אנחנו מתחילים לקבל את הידיעות על אותם הרוגים, והיה בהחלט אירוע קשה מיוחד להיכנס אחר כך לתוך חדר האוכל לראות את להיכנס למטבח לראות את גופות חברים ומדן שפוך. במשך אותו לילה הגיע לשוב אלוף פיקוד המרכז, הגיע צוותי שבק וצוותי ביטחון, אבל היה בהחלט אירוע שלא נשכח. צריך לזכור שאותה תקופה היו ממש לא מעט, בעיקר בלילות שבת אבל גם בשבתות, פיגועים שבאמת, אבל מגיעת אותה סדרת פיגועים שממנה סבלנו, אז באמת הפיגוע הזה היה מבחינתנו קרוב מאוד. למעשה למחרת יום ראשון הובאו ארבעת הבחורים לקבורה.
יהודה, אני רוצה לשאול, אתה יודע, כאחד האנשים שאולי זועקים את געגועיהם לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו היום בארץ, מה עושה לך כשהמחבל מגיע כמעט עד הבית הפרטי שלך?
האמת היא שהיה מאוד מאוד קשה, כי
אני
חושב כשבועיים לפני כן אירוע תלגול של צוות הכוננות, והגיע אלינו אז המחת של מקום דמו דרור ויינברג, והוא אמר לנו, הוא פיתר לנו שיש מידע מודיעיני שיש רצון לעשות פיגוע ביישוב, ואפילו הזכיר את הישיבה, אבל כמובן אנחנו לא סיפרנו על זה לאף אחד מהמשפחה כדי לא להדאיג, אבל אני יכול לומר שבהחלט כשפתאום פיגוע מגיע לבית המדרש שבו, זה בית המדרש שבו למדתי, ואני זוכה גם עד לימים אלו ללמד שם, זה כואב וזה קשה. אני יכול לומר שזה קשה, אנחנו בכלל בהר חברון חווינו לא מעט פיגועים על הכבישים, בתוך היישובים. מצד אחד, אתה זורק לריבונו של עולם, לזעגת תפילה אדירה, לא עוד יתומים, לא עוד אלמנות, לא עוד משפחות שקולות, אבל מצד שני, אתה יודע שאתה בחלק מתהליך גדול של שיבת ציון, חלק מתהליך גדול של עם ישראל ששב הביתה, אז אתה מוכרח לזקוף את קומתך, ולהמשיך הלאה, ולהבין שאלו היסורים שאנחנו לא יכולים לשאול עליהם, אבל אנחנו מבינים שאלו היסורים שבהם אנחנו זוכים לתהליך הנפלא הזה של שיבת ציון, של שיבת עם ישראל לארץ ישראל, של קיבוץ גלויות ושל הקמת מדינה בארץ ישראל.
ואם דיברנו על כך שהמחבל בעצם מגיע עד לביתך כמעט לישיבה על הסטנדר שבו אתה אוחז, הנה ממש לפני כמה חודשים הוא מגיע כבר ממש קרוב, ממש עד הלב, כמעט ממש היית אני חושב כפסע אס מי להזכיר, אתה יודע, אני אפילו מפחד לומר ברוך השם מחסדי שמיים, יצאת משם, את הניסיון של הרצח שיצאת ממנו אתה משייך, אתה מקשר ביחד עם הפיגועים שעברתם כיישוב, כחברה.
המחבל שירה בי הוא לא ירה בי כי יש לו משהו נגד אנשים עם שיער ג'ינג'י, הוא ירה בי כי אני סימלתי בשבילו את העובדה שעם ישראל שב לירושלים, וסימלתי עבורו את התהליך של שיבת ציון, ולכן זה לא הקהילה ולא החברה, וכולנו, כולנו, האויבים שלנו, לא רוצים אותנו כאן בארץ ישראל, לא רוצים עם ישראל ששב לבנות את ארצו על פי נבואת הנביאים, לא רוצה שאנשים ילמדו תורה פה בארץ ישראל, לא רוצה שאנשים יחיו ויבנו בתים ויתו קרמים. האויבים שלנו, ואני בהחלט, הניסיון הפיגוע להרוג אותי, שבאמת היה מטווח אפס, ארבע כדורים למרכז הגוף, שבאמת בחסדי השם ובניסי ניסים והרבה שליחים למקום, גם שירותים הרפואיים, גם המשפחה שלי וגם תפילות מכל רחבי הארץ, באמת בחסדי השם אני עומד על הרגליים, והקדוש ברוך הוא רצה שהמשימה הזאת שאני עוסק בה של החזרת עם ישראל לירושלים תימשך. זה יונק מתוך בית המדרש שלי מדבר אחד, כי העיסוק שלי בנושא הר הבית מחובר לתורה שלמדתי, לעבודת השם שלי שאני עובד אותו. ישיבת עתניאל עולה להר הבית פעמיים בשנה כישיבה, וההחלטה שלי לעלות להר הבית היא לא כאיזה מסלול טיול, אלא במסגרת המצווה, במסגרת רצון להתקרב לריבונו של עולם. והאויבים לא אוהבים את זה, לא אוהבים שעם ישראל חוזר הביתה, לא אוהבים שאנשים יושבים ולומדים תורה, לא אוהבים שעם ישראל משייך את עצמו לירושלים, וזה המאבק הארוך שלנו, שכולנו נותנים בו חלק, כל אחד מקרוביו, מחבריו, שבו הייתי בניחום אבלים אצל חבר יקר, שלום שרקי, שזכיתי להכיר ולהוקיר, גם אדם שהיה מחובר בנשמתו לארץ ולתורה, גם אביו ממשיך ללמד תורה, הרב אורי שרקי, בכל אופן, החיבור של כולנו יחד, כולנו שותפים לדבר המדהים הזה, הנפלא הזה של שיבת ציון, אבל כולנו משלמים את הכאב הגדול הזה על המציאות הזאת. עד היום כמובן באופן פרטני לנגד עיניי כל אחד מארבעת הבחורים המדהימים האלה, נועם אפטר ויהודה במברגר וגבריאל חוטר, באמת ממש לנגד עינינו אנחנו לא יכולים לשכוח את פרצופיהם ולא יכולים לשכוח את מעשיהם, ולימוד התורה שלהם ממשיך ועולה בבית המדרש. בכניסה לבית המדרש יש לנו שיר שנקרא מזבח של אש, שבעצם אנחנו מבינים שהם עלו כקורבנות שלמים, שלמים דיינו שלום עם הקדוש ברוך הוא, בשלמות תורתם הם עלו, ואנחנו ממשיכים את אש התורה, אש התמיד, אש החיבור למקדש ולירושלים, ובעזרת השם אנחנו מקווים להמשיך ארץ ישראל תיבנה, ושהחיבור בין עם ישראל לירושלים ולהר הבית יתחזק, ושאנחנו נתעורר לעשות ולפעול ולהתקדם ולהתקרב לריבונו של עולם.
אמן ואמן. יהודה גליק, דובר היישוב עתניאל, שהיה נוכח וממש חווה בשרו גם את הפיגוע בישיבת עתניאל, בשנת תשס"ג, וכמובן את הפיגוע וניסיון הרצח אך לפני כמה חודשים. אני מודה לך, שתהיה לך בעזרת השם בריאות טובה ואיתנה ואורך ימים ושנות חיים, ושנתבשר כולנו בשורות טובות.
בשורות טובות לכל בית ישראל, ואני יכול לומר לך גם שההורים של אותם בחורים נתנו המון המון חיזוק לישיבה, ואולי זה אחד מקורות הכוח שיש לנו עוד גם כן להמשיך. חזקו ואימצו.
תודה רבה, כל טוב. עכשיו נאמר שלום לאילן חוטר, אמו של גבריאל, שנהרג בפיגוע בישיבת עתניאל. שלום.
שלום.
את שולחת את הבן שלך ללמוד תורה, והוא לא חוזר משם. איך את מקבלת את הידיעה? איך זה קורה? מתי מגיע המידע הזה בעצם, כשהפיגוע עצמו קורה בליל שבת?
אנחנו
קיבלנו
את ההודעה בשבת בבוקר.
בשבת בבוקר?
לכן ידעו ביישוב ולא הודיעו לנו רק בבוקר. זה היום הולדת שלי. היינו כולם במיטה, ככה חוגגים את היום הולדת, כמו כל הילדים. ואז דפקו בדלת, וחיים הולך לדלת, ונכנס אלינו ו... אמר לנו, גבריאל נצח בפיגוע. ואז הילד הקטן שלנו פעל אותנו, זה מדהים. אני חושבת שכל אחד ששומע, מבין בתוכנית שלכם, חושב באיזשהו מקום, איך הם יהיו מגיבים לשמוע את הדבר הכי רע מכל. ואנחנו עמדנו כמו פסלים ולא דיברנו, ממש לידו מארון. כי... במקרה כזה אין מילים למישהו כמו גבריאל שהיה ממש מתנה כל רגע שהוא היה איתנו. וכך הגבנו.
מה תספרי לנו על גבריאל?
וואו, זה קשה לי בשבילי, שאני מתחילה קשה לי להפסיק, אז זה מדהים שבחיים שלא דיברתי עליו, כי גשו שגבריאל היה מתנה שלא מספרים עליו. על הילדים האחרים שלי היה הרבה מה לספר, אבל... וגבריאל הוא היה כל כך, היה סניות, היה דבר כל כך חשוב אצלו, והגשתי שזה לא דבר שמדברים. הוא נולד אחר, הוא נולד אחד שרק רוצה ללמוד תורה, והוא אוהב את הבריות, וכל הזמן שם לעזור לאנשים, שוב לו שיש שלום בכל מקום. מנהיגות שקטה, הוא אף פעם לא בולט, אבל הוא שם. הוא נולד עם אמפתיה. שמעט אנשים יש. הוא יכול לראות בן אדם ויודע מיד אם הוא צריך אותו. הוא היה שם בשביל כולנו. פשוט מתנה מהשמיים שכל אחד שהוא נוגע בו, אני חושבת הוא שינה את החיים שלו, שלהם. זה חור ענק, בור ענק, הוא שיר אחריו. הוא היה לימוד של תורה ותחשוב, הספק שילד כבר בו בר מצווה גומר כל המשנה, ובגלל 16 הוא כבר סיים את ה... את הרמב״ם, וכמעט גם שתי שלישה ובסקה פתוחה, הכל בגיל 17. וכל הזמן יש לו זמן לעזור לאנשים. כמו רב קטן הוא היה בכל המשפחה, ואנשים יכולים מסביב.
מה התחושה שלך שבעצם את שולחת את הילד ללמוד תורה? ודווקא שם, דווקא בישיבה, לא בדרך ולא באיזשהו מקום ציבורי, הייתה תקופה נוראית של פיגועים באותו זמן. אבל, אבל דווקא בישיבה, דווקא בין כותלי בית המדרש, המקום שאולי היינו מצפים שיהיה הכי מגונן. מה התחושה שעוברת לך?
דווקא אצל גבריאל אמרתי לו, יש המון פיגועים, בבקשה לא נצאו בטראמפים, רק באוטובוס מאוגן, ובסוף זה קורה בתוך מקום כאילו הכי מאוגן, נכון? בתוך הישיבה. אני לא צריכה לספר לכולכם, אנחנו לא בוחרים מתי ואיך אנחנו מתים, אנחנו מתפללים כל יום. שיהיה משהו סביר שזה מגיע, אבל אני לא חושבת על זה, אני חושבת שכל שפחו מחליט מתי, ואולי מישהו שכמו גבריאל שכל החיים שלו היה תורה, זה המקום הכי מתאים לו, שזה יקרה בזמן שהוא בלימודים, בתורה, אולי זה הדבר הכי מתאים בשבילו, אבל שאנחנו לא יודעים איך הדרך של הקודש ברוך הוא, באמת אני לא מנסה לנחש בכלל למה ואיך זה קרה שם. אבל אולי בסוג בשבילנו זה, אולי טוב שזה היה שם, אם זה חייב להיות באיזשהו מקום. טוב הוא היה שם, חברים שהיו איתו, אחר כך.
בחרתם כמשפחה, אתם משפחה מאוד מיוחדת ומלוכדת, שזה אולי סיפור בפני עצמו, אבל בחרתם כמשפחה להנציח את זכרו דווקא במוזיקה, נכון?
זה לא אחד, אחד, אולי זה הלק שאתם שומעים, כי אנחנו לא גדולי צורה כמו גבריאל, אבל כל המשפחה יודעים לשיר ולהכין מוזיקה, אז בגבריאל היה קול מדהים. וכן, החלטנו להוציא דיסקים, שתי דיסקים והשלישי בדרך. אבל לא רק, עשינו, הוצאנו ספר שדווקא מתאים מאוד עכשיו בזמנים האלו, כי 49, כמו היומים בין העמידות, 49 עמידות. כן, בדיוק. וכל מיני הבנים שהכירו את גבריאל לקחו אחד מהם, ואנחנו הספרנו אחר כך מסיפורים של גבריאל, איך הוא חי, כל אחד מאלה, בחיים שלו, בחיים היומיומיים שלו. ואני חושבת, הספר הזה נתן המון כוח לאנשים, והמון הבנה איך אפשר בימינו גם לשאוף לנבואה, ולהגיע לדרגה הרבה יותר טובה. אבל מה ששומעים באמת זה המוזיקה. אני גם נותנת המון סדנאות על דברים שלמדנו מגבריאל, איך בכלל להתמודד עם להיות שם, מגיש יותר אמפתיה לאנשים שעוברים טראומה, עוברים חיים קשים. אני חושב כל אחד מהמשפחה מוצאו את הדרך, הבעלים או הדרך, הוא מכניס את גבריאל המון בסיפורים, וכל אחד מהילדים גם בדרכו מכניס את גבריאל לחיים שלו, כי זה מה שנשאר לנו ממנו.
מה עובר בראש של אמא ביום הזיכרון?
לא מה שאתם חושבים. זה לא, זה נחמד שפתאום כולם נזכרים, רעיינים אותנו, ועוד חשוב לי שילדים בבית ספר לומדים מגבריאל, כי אני חושבת חשוב מאוד לקחת דמות, שלא רק דמות איך הוא מת, העניין כאן איך הוא חי, ונורא חשוב שמחנכים שיקחו את הסיפורים של איך אנשים חיו ולמוד מזה. יום הזיכרון זה לא יום שונה, זה לא יום חשוב בשבילנו במשפחה. חשוב לנו הזיכרון שגבריאל איתנו יום יום, וזה לא דבר שמחכים ליום, אז זה משמעות מיוחדת.
כל יום יום הזיכרון, אמר מישהו.
אני לא יודעת, כל יום זה לא זיכרון, לא, כל יום זה יום של אתגרים והתמודדות והתגברות, ובשבילנו להתגבר זה גבריאל, להיות כמו גבריאל. אז ככה אנחנו רואים את זה.
להתגבר כגבריאל, אילין חוטר, אמו של גבריאל חוטר, שנהרג בפיגוע בישיבת עתניאל. אני מאוד מודה לך ששיתפת אותנו, ולו במקצת, ממה שעובר עליכם, ושתזכו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, בעזרת השם, ותודה רבה.
אמן, אמן, תודה.
תחנת הדלק מפגש השלום שבאזור קלקיליה על קו התפר הפכה הבוקר לשדה קרב של ממש.
חיוב לימוד התורה הוא בכל מקום ובכל זמן, וכמובן בלכתך בדרך, וגם שם נמצאו אויבים האורבים בדרך. גם בדרכם לישיבה נמצאו לומדי תורה נתונים למשיסה בידי אכזרים. ביום רביעי ד' בניסן תשס"א יצאו כמה בחורי ישיבת בני חיל בקדומים לעבר הישיבה. בתחנת הדלק מפגש השלום של יד כפר סבא, בה עברו הבחורים מהאוטובוס הרגיל לאוטובוס ממוגן ירי, המתין להם מחבל מארגון הטרור עזדין אל קסאם של החמאס. המחבל התקרב אל הבחורים ואף פתח איתם מדברים, ובמהלך השיחה פוצץ המחבל מטען נפץ שנסע על גופו. המטען היה עמוס במסמרים כדי לזרוע הרג ונזק גדולים ככל שניתן. אחד הנערים שהיו בדרך לישיבה סיפר כי עמד כשגבו מופנה למחבל ואז נשמע הפיצוץ. כשהסתובבתי, ראיתי את החברים שלי שוכבים על הרצפה. מיד התקשרנו למשטרה, וניסינו לטפל בפצועים עם תיק עזרה ראשונה שהיה לנו. כך הוא מתאר. עדי ראייה סיפרו כי ראו רכב מסוג טרנזיט לבן נמלט מהמקום, ובתוכו מספר ערבים. ארגון חמאס נטל אחריות לפיגוע, והשייך אחמד יסין אמר, כל עוד יימשך הכיבוש, תימשך ההתנגדות והלחימה. השייך יסין, שולח המפגעים, חוסל כשלוש שנים מאוחר יותר על ידי טילים ששוגרו ממסוקי קרב של חיל האוויר. בפיגוע נהרגו שניים מתלמידי ישיבת בני חיל בדרכם לישיבה, אלירן רוזנברג ונפתלי לנסקורן, השם יקום דמם. נרצה לדבר עם אחיו של נפתלי לנסקורן, שנהרג לפני כ-14 שנה, יהודה לנסקורן. שלום יהודה.
שלום וברכה.
מה בעצם, איך מגיעה אליכם הידיעה שנפתלי לא מגיע לישיבה?
אז למעשה, אותו יום, כמדומני זה היה יום רביעי בשבוע, שזה היה היום שבו היו אמורים לקבל את התעודות של החצי, ויצאו לחופשת פסח. האמת שנפתלי באותו יום לא כל כך רצה ללכת לבית ספר, ואבא שלי די הכריח אותו לקום בבוקר ללכת לבית ספר, כי אבא שלי מאוד רצה שהוא יביא את התעודה, וגם נפתלי עשה איזה עבודה באומנות, והוא מאוד רצה להביא אותה הביתה מתנה להורים לקראת החג, כך שאבא שלי העיר אותו בבוקר ודי דחף אותו ללכת לישיבה. אני חושב שבכל בוקר הוא קם בסביבות 6, ברבע ל-7 יצאו מהבית, היה להם מסעה שלקחה אותם מפתח תקווה, איזשהו מיניבוס לקח אותם לתחנת הדלק השלום בנווה ימין ליד כפר סבא, שזה בערך כמה מאות מטרים לפני הכניסה לכיוון השומרון, לכיוון קרני שומרון וקדומים, מה שקראו לו פעם צומת הפירות. בתחנת האוטובוס, בתחנת הדלק, הם היו בעצם עוברים לאוטובוס ממוגן שאיתו הם היו נכנסים לתוך השומרון. זה היה נקודת המפגש, לעבור מהמיניבוס עם שימיות התלמידים לכל גוש דן ולאוטובוס הממוגן לתוך השומרון. באותו בוקר האוטובוס סיחר בחמש דקות, ובחמש דקות האלה שהתלמידים עמדו וחיכו, הגיע מחבל מתאבד עם חגורת נפץ, ניגש לדבר עם קבוצה של חמישה תלמידים שעמדו. נפתלי היה ילד מאוד אהוב ונערץ על חבריו ועל כל הסביבה, ודיבר עם כולם ולא היה התחבר מהר מאוד עם אנשים, והמחבל בא והתחיל לשאול אותם שאלות ולדבר איתם, ונפתלי מיד פיתח איתו שיחה. ואז הוא פוצץ את עצמו, ונפתלי וחברו אלירן רוזנברג בגבעת שמואל נהרגו במקום, ועוד שלושה תלמידים נפצעו. למעשה, לפני שאני אכנס לסיפור איך זה הגיע אלינו ואיך נודע לנו, כי זה סיפור בפני עצמו, אני דווקא ארצה לגעת קצת בערב שקדם לפיגוע. ואנחנו כרגע נמצאים בתקופת הפיינל פור, משחקי הצלבה של מכבי תל אביב, בימים אלו, ואלה היו גם אותם ימים אז. נפתלי נהרג בדלת בניסן, שזה 10 ימים לפני פסח. גם בתקופה ההיא לפני 14 שנה היו איזה שהם משחקי הצלבה כאלו אחרים, ואנחנו משפחה מרובת ילדים, אנחנו 10 אחים בבית, 6 בנים, 4 בנות, ונהגנו לראות ככה כמה אחים ביחד את משחקי הכדורסל. באותה תקופה אני הייתי אח הבכור, הנשוי, אז כך שהמשחקים רוכזו אצלי בבית, ואחים, כמה אחים היו מתרכזים, היינו צופים ביחד, וזה היה אכן משחק של מכבי תל אביב נפתלי הגיע אליי ביחד עם שני אחים נוספים, וראינו את המשחק, ובמחצית של המשחק נפתלי זרק להעביר משפט שכשישבנו בבית לא ייחסנו לזה חשיבות בכלל, רק לצערנו הרב למחרת פתאום נזכרנו במה שהוא אמר, ונפתלי במחצית של המשחק אמר, מחר יהיה פיגוע בדרך לבית ספר. ואנחנו לא ייחסנו לזה חשיבות, כאילו זה משהו שעבר לידינו, כאילו איזה שטות, מה, אמנם זה היה כבר תקופת האינטיפאדה והיו פיגועים, אבל לא ייחסנו לזה חשיבות. אוקיי, המשחק נגמר, במקרה מכבי ניצחה, ואחי ידידיה, שהיה איתנו ביחד, לקח את נפתלי הביתה להורים ללכת לישון, ונפתלי הגיע לבית של ההורים, וניגש לאבא ואמא, ואמר להם, ניגש לאמא למעשה, ואמר לה, אני רוצה להרים איתך כוסית לחיים. זה משהו שילד בן 13, דרך אגב, נפתלי נהרג חודשיים אחרי הבר מצווה שלו. ילד בן 13 לא, בדרך כלל, זה גם משהו שהוא בחיים לא עשה, לא נוהג לבוא לאמא שלו ב-11 בלילה ולהגיד לאמא, אני רוצה להרים איתך כוסית לחיים. ואכן הוא הלך לארון המשקאות ולקח ליקר בשם דרמביוי, שזה הליקר המועדף אצלנו במשפחה, ולקח שני כוסות ליקר והלך ומזג לו ולאמא, והם הרימו כוסית לחיים. כשהסיפור הזה נגמר, הוא ניגש לאבא ואמא ואמר להם, אני רוצה הלילה לישון אתכם במיטה. ילד בן 13, שמעולם לא ישן אולי בתור תינוק, היה ישן מדי פעם אבא ואמא, למרות שאני לא זוכר תופעה כזאת אצלנו בבית, אני מכיר את זה מהילדים שלי, אבל ילד בן 13 אומר לאבא ואמא, אני רוצה לישון אתכם במיטה הערב. ואחי נכנס עם אבא ואמא ונרדם במיטה איתם. ולמעשה, עוד פעם, אף אחד לא חשב, אף אחד לא דמיין, אף אחד באותו רגע לא... אבל למחרת בבוקר, התחלנו להגיד, הוא נסע, בעיר אותו וכדומה, בשעה בערך 7:30, אשתי רצה אליי לחדר, אני ישבתי באחד החדרים בבית, ואומרת לי, תשמע, אמרו עכשיו בטלוויזיה או ברדיו, אני כבר לא זוכר מה שמענו אז, שהיה פיגוע באוטובוס בדרך לשומרון. אוקיי, ידענו שנפתלי כל בוקר נוסע לבית ספר בדרך לשומרון, וטוב, אמרה, היה פיגוע, בסדר, בוא נבדוק אם זה קשור אלינו, כאילו, מתחילים להיכנס לאיזשהו תכונת לחץ, אבל אתה יודע, בוא קודם כל נבדוק במה זה קשור. אז טלפון ראשון שעשיתי זה התקשרתי לישיבת בני חי. אכן ענתה לי מזכירה בישיבה ואמרה לי שאכן מדובר באוטובוס שהיה קשור לתלמידים של הישיבה, אבל הם בשלב הזה לא יודעים שום פרטים. אוקיי, אמרתי לה, אני מבקש, מדבר יהודה לנצחון, אח של נפתלי, בבקשה תעדכנו אותנו ברגע שתדעו מה קורה. ופה התחיל כבר מחול שדים, אני מכיר כמה אנשים בעיריית פתח תקווה, התחלתי להתקשר, דבר ראשון התקשרתי למנכ״ל העירייה, אז משה ספקטור, בכל אופן לראות, אם הוא יודע משהו, אז הוא עונה לי שהוא לא יודע כלום, הוא יברר. אוקיי. מתקשר לחברי הטוב רמי אופנברג, מנהל מנהל החינוך, באז וגם היום. בהתחלה הוא לא עונה לי, לא מבין מה קורה, ואז הוא עונה לי, הוא לא יודע, הוא יבדוק. פתאום כולם לא יודעים, פתאום אנשים לא עונים לי. אומר, טוב, בוא, אני חבל על הזמן, אני אסע לבית חולים, אני אסע לבלינסון. אמרו לי ש... כבר הבנתי שהפצועים הועברו לבלינסון, לאט לאט גם התחילו להגיע כבר שמועות, שיש הרוגים, יש פצועים. אני נוסע לבלינסון ומתחיל לחפש בחדר המיון את אח שלי, אני רואה את המשפחה הזאת, את המשפחה הזאת, את הילד הזה, ואני שואל, מישהו ראה פה את נפתלי, איפה נפתלי? אני שואל לרופאים, לנצחון, יש פה משהו? אף אחד לא יודע להגיד לי שום דבר. אני אומר, אוקיי, אם הוא לא פצוע, אז איפה אני יכול למצוא אותו? זאת אומרת, אז אמרו לי שם במיון, תראה, אנחנו יודעים על פצועים, מה שלא קשור אלינו זה משטרה. ואף אחד לא אומר לי כלום. ואני תופס את האוטו, ומנטס לי כיוון תחנת המשטרה של פתח תקווה. אני מגיע לתחנת המשטרה, אני אומר, רבותיי, היה פיגוע, כנראה שאח שלי היה בפיגוע, או שהוא הרוג, או שהוא פצוע, תגידו לי בבקשה מה קורה. אומרת לי היומנאית, אני מאוד מצטערת, אדוני, יש עכשיו פיגוע בשוק בפתח תקווה, אין לנו זמן לדבר איתך. זה כבר לגמרי, כאילו, הרתיח אותי כבר, אמרתי, אני כבר לא יודע מה קורה, ואני מנסה להתקשר שוב לכל החברים שהתחיפשתי קודם, וכולם לא עונים. שלב מסוים כבר, כשאני בסרט הזה, כבר השעה היא בסביבות 9:30, אני מקבל טלפון מגיסי, יוסי הרשקוביץ, שהיה מתנדב בתקופה בזקה ובמדה, שהוא כבר קיבל כנראה הודעה מחברים שלו שהיו באירוע מטעם זקה, שכבר אמרו לו את הבשורה. והוא אמר לי, תשמע, נפתלי הרוג, ותכנס את כל המשפחה ותזמין אותם לבית של ההורים. ואכן התחלנו להתקשר לכל האחים, והודענו, בשלב הזה כבר רוב האחים ידעו ידעו שהפיגוע ושנפתלי מעורב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל התחלנו, אנחנו כאמור 10 אחים, התחלנו לכנס את כולם לכיוון הבית של ההורים. אבא שלי היה בכלל בעבודה, הוא יצא אחרי שהוא שלח את נפתלי לבית ספר, הוא יצא לעבודה. והוא גם שמע שמועות, אמרו, אבל הוא העדיף לדחוק את זה ולהישאר בעבודה ולא לחזור הביתה. אבל באותו שלב בה התקשרתי לו ואמרתי לו שיגיע הביתה. אמא באותה תקופה הייתה מאושפזת בבית חולים, זה היה בכלל סיפור אחר, איך מודיעים לאמא בבית חולים, זה כבר סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. ואבא חולה לב, עכשיו לך תודיע לו שהוא בא הביתה, שהבן שלו נהרג, אז כבר היינו צריכים להזמין אמבולנס נתן שיחכה למטה, והרב חנן יצ'ולק מאזור מציון, ככה הגיע הביתה, והרב של הבית כנסת וכדומה, בקיצור, היה אירוע לא פשוט בכלל. נוסף על זה, הייתה לנו אחות, יש לנו אחות, ברוך השם, אלישבע, שבאותו זמן עבדה בשירות המדינה בנספחות הכלכלית בוושינגטון. וכשכל זה קורה, בוושינגטון זה אמצע הלילה. עכשיו לך תעיר אותה, תודיע לה מה קורה, ותגיד לה לעלות על טיסה ראשונה הביתה, וכמובן שהיא השביעה אותי, אני צריך להתקשר כך בחור, אני צריך לנהל את האירוע הזה. להתקשר אליה, לדבר איתה, להסביר לה. לארגן את הטיסות, שיתעלם יד על טיסה, אז בסדר, לפחות בזה הנספחות והשגרירות עזרו, והיא השביעה אותנו שאנחנו לא עושים לוויה לפני שהיא מגיעה. עכשיו מתחיל סרט, הוא נהרג ב7:00, או 7:30, כל הרבנים לוחצים לקבור בו ביום, ואני אומר לרבנים, עם כל הכבוד לכם, יש אחות שצריכה להגיע מוושינגטון, ואני, נפתלי כבר מת, ונפתלי יסלח לנו אם אנחנו נאמר עוד כמה פרקי תהילים ליד איפה שהוא נמצא, ונחכה לאחות אלישבע, כי היא אחותנו והיא תישאר איתנו בעזרת השם עוד הרבה שנים, ואנחנו צריכים לשמור על שלמות המשפחה. ופה היה ויכוח לא פשוט עם הרבנים בהתחלה, אבל קיבלתי החלטה מאוד ברורה שאנחנו מחכים, וחיכינו 24 שעות עד שאלישבע נחתה. אז בעצם התחלנו כאילו לשבת שבעה, כשבעצם עוד לא קברנו אותו ועוד לא התחלנו לשבת שבעה, זה היה, אתם יכולים לתאר לעצמכם שזה 24 שעות לא פשוטות ולא קלות. עוד פעם, משפחה מוכרת, משפחה ידועה, משפחה גדולה, אז כבר חצי מדינה כבר מתחילים להגיע ומגיעים לבית, וכולם רוצים לנחם ולעודד. אז זה ככה בגדול איך שאנחנו שמענו את זה ואיך שקיבלנו את זה. דרך אגב, רק בשעה, אני חושב, 10:30-11, קצין משטרה הגיע הביתה באופן רשמי, ביחד עם חברי אודי ליברמן, שהיה אז ראש מועצה.
מודיע בעצם את מה שכולם כבר יודעים.
בעצם באים להודיע לנו באופן רשמי, ב-10:30, שאנחנו כבר כולנו מבינים את העסק.
איך התחושה שלך בעצם כשנפתלי לומד בישיבה בשומרון שנחשבת אולי כמקום מסוכן יותר, אוטובוס ממוגן ירי כמו שהזכרת, ובסופו של דבר נהרג דווקא בפאתי כפר סבא?
אין ספק שזה משהו שכל השנים, אני בחמש שנים האחרונות זכיתי לעבוד ביישוב אלי בשומרון, ואני נוסע כל יום מפתח תקווה לשומרון, ובנימין למעשה, ואנשים שואלים אותי, מה, אתה לא מפחד? איך אתה נוסע? אתה לא באותו מנוגן? ואני חייב להודות שאולי בפעם הראשונה או השנייה שנסעתי ככה קצת חששתי, אבל כשאתה נוסע כל יום חמש שנים, אתה... זה הופך להיות כמו לנסוע בתל אביב בדיוק אותו דבר, וכשאנשים אומרים לי, אני אומר להם עם כל הכבוד, אחי בסוף נרצח על ידי ערבים בתוך מדינת ישראל בכפר סבא, ליד כפר סבא, כך שזה ממש לא העניין. אפרופו הזכרת את ישיבת בני חיל, אז באמת המקום, כאן המקום לציין אותם. ישיבת בני חיל היא ישיבה מאוד מיוחדת, שמתעסקת עם ילדים עם בעיות קשיי למידה, קשב וריכוז. נפתלי אכן היה ילד שהיו לו קשיי למידה, הוא למד אמנם ביסודי בבית ספר נועם בפתח תקווה, אבל בחטיבה כבר הבנו שאם הוא, אנחנו רוצים שהילד יצליח וילמד ויתמודד בצורה טובה עם הלימודים, אז המקום הטוב ביותר שמצאנו זה באמת הישיבת בני חיל. נכון, המינוס היה שזה בקדומים, אבל בשביל ללמוד טוב ולנסות להגיע להישגים לא היה ברירה, ואכן הוא הלך ולמד שם. ישיבה נהדרת, ברוך השם השנה הם נכנסו למבנה חדש שבנו, שנקרא על שם נפתלי וחברו אלירן. אנחנו שומעים על קשר רציף עם הישיבה, הם מגיעים כל שנה להזכרות, יש לנו קרן מלגות שאנחנו נותנים כל שנה מלגות לתלמידים עם בעיות כלכליות מהישיבה. אגב הנצחות, אני תמיד אמרתי, שואלים אותי איך אתה מתמודד עם זה, אני התחיינתי בהרבה מקומות, דיברתי, אז הדרך שלי להתמודדות עם השכול זה בדרך ההנצחות. אנחנו גם בעשור, מעשר שנים, שהיה לפני ארבע שנים, שציינו את העשר שנים למותו, הפקנו סרט שציין את כל ההנצחות שעשינו לזכר נפתלי, ועשינו הרבה מאוד הנצחות, כי כמו שאמרתי, זה הדרך שלנו להתמודד עם זה. נכתב ספר תורה לזכרו בשנה הראשונה, בפתח תקווה עשינו גן 12 השבטים לזכרו, גן מאוד מיוחד. יש בית כנסת על שמו בבני עקיבא, כפר גנים בסניף. טיול פסח כל שנה לזכרו, שיעורים של אבות ובנים, וכהנה וכהנה עוד הרבה מאוד פרויקטים. אני אספר על פרויקט קטן שאני כרגע עושה, שמבחינתי זה איזושהי השלמת מעגל, ואני קורא לזה פרויקט החיים שלי. אגב, חמישה או שישה אחיינים שנולדו אחרי נפתלי נקראו גם על שמו, ביניהם גם הבן שלי עידו, קראו עידו נפתלי. עידו היום יהיה בן 11 בקיץ, ואני החלטתי שלכבוד הבר מצווה של עידו אני רוצה לכתוב ספר תורה בעצמי, זכרו של נפתלי, לכבוד הבר מצווה של הבן שלי עידו, שגם הבר מצווה תהיה סוג של הכנסת ספר תורה, וגם עידו יקרא בספר התורה בבר מצווה שלו. ואכן לפני שנתיים הלכתי ולמדתי קורס כתיבת סתם, וברוך השם, אני לא עושה את זה לבד, אני נעזר בסופר, כי לא מצליח למצוא את הזמן להקדיש לכתיבת ספר תורה את כל היום, אבל אני בליווי סופר סתם כותבים ספר תורה שבעזרת השם יהיה מוכן לקראת הבר מצווה, ובדרך הזאת אני באופן אישי אסגור את המעגל שלי עם נפתלי בן ציון לאנס קרונח שלי, ועם הבן שלי עידו נפתלי.
תשמע, בהחלט סגירת מעגל. אני חושב שאני חייב לציין שזו פעם ראשונה שאני משוחח עם בן משפחה שפשוט כל מה שהייתי צריך לומר לו זה את השם של נפתלי, והכל קורה לבד. באמת מורגש שנפתלי מלווה אותך, ואני מניח שאת שאר בני המשפחה בכל צעד, וכל מה שנותר לי הוא לאחל לכם שתזכו לבשורות טובות, ושנזכה כולנו בעזרת השם לישועות ולנחמות. יהודה לנסקורן, אחיו של נפתלי לנסקורן, שנהרג בדרכו לישיבת בני חיל. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה ועל השיתוף.
בשמחות לכל עם ישראל.
אמן.
שעתיים חלפו, שעתיים בהן ביקרנו בבתי מדרשות מוכי שכול, וכמעט ורחנו מעל הסטנדרים רחוצי הדם. נתבשמנו, ולו במשהו, מנשמתם של לומדי תורה שמתו מות קדושים בידי בני אבלה. חברים ומשפחה, חברותות ורבנים, נאספו לזכר ולזיכרון, לקיים בנו, למען ידעו דורותיכם, להנציח ולנצח על מלאכת בית השם בהיכלי הישיבה, בקודש פנימה, גם בכאב, אך גם באמונה. ייתן הקדוש ברוך הוא, ונזכה כולנו להיות בבחינת חיים כולכם היום, ספוגי תורת חיים וחיים בארץ החיים. ובילה מוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים. תודה רבה לכל מי שסייע בשידור התוכנית הזו, בראש ובראשונה לרבנים, חברי ומשפחות הנרצחים, שפתחו באוזנינו את סגור ליבם. לאורך ומפיק מעוז אבדי, לאפרים דוד על הסיוע הרב, לצוות הטכני ישי פופובסקי ורועי קנטן, ולכם מאזינים יקרים שהתתם את אוזניכם לאלו שמתו באוהלה של תורה. איתכם הייתי מאחורי המיקרופון אסף קליין, המאחל לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות.
זיכרון בכל חי, בשבע בבוקר, שעה של התעוררות עם אהרון בר, בשמונה, מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי, בעשר, בדמי חיי, נתן מאיר ובני משפחת ליטמן בשיחה רוויית דמעות ואמונה עם רחל פסטג, וב-12, בקצב היום, מהדורה מיוחדת עם שיחות של רבנים ליום הזיכרון. מדינה בתוך מדינה.
בנט והילד שקט? הסחר שהם עושים בציונות הדתית היא הרבה יותר חמורה מבית המשפט העליון.
הפקת ענק מקורית ובלעדית.
אנחנו מקבלים אתכם, אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו בואו נושיט יד.
זהו, אתם מקבלים אותנו.
שני פרקים ומשתתפים רבים שדנים בסוגיות הבוערות ביותר.
אנחנו ממשיכים דרך שהייתה מדורי דורות. אתם חדשים.
מדינה בתוך מדינה, רביעי בשמונה בערב, רק כאן בקול חי.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. בפיצוץ מטען חבלה סמוך לכפר חיזמה צפונית לירושלים, נפצע באורח בינוני קצין צהל וחיילת אחת לקטה בחרדה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בסמוך למקום האירוע התגלו כמה מטענים נוספים. כוח חבלה שהוזק למקום פעל לנטרלה. כתבנו בן צלי זרוביץ' מוסר כי שוטר מגב נפצע ערב באורח קל מאבנים שידעו לעברו הערבים בשכונת איסאוויה בירושלים. החלו הערב טקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. והכנסת נערך הערב הטקס לזכרם של הנופלים בהשתתפות ראש הממשלה, השרים, חברי הכנסת ונציגי המשפחות השכולות. קודם לכן נערך בכותל המערבי טקס יום הזיכרון.